Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas.
Radio Sol Sinoye, a Radio Israel.
עבדתם כל החיים. הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות, ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים? ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם. 050-5289-29.
הולי בייגל.
הולי בייגל.
הולי בייגל מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין לכל אירוע ובכל רחבי הארץ, אירועים פרטיים ואירועי חברה. תפריט עשיר ומגוון הכולל מבחר מגשי ירקות וסלטים, מבחר גבינות, דגים מושנים, פשטידות, פסטות, קינוחים ועוד. מתמחים בעמדות הגשה לאירועי חברה. טלפון להזמנות 1-750-1110. הולי בייגל.
הולי בייגל.
1-750-1110.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אתם על התוכנית כי אני חייל ברדיו סול. אני עורך הדין הולי שוורץ, ואנחנו כאן עם שעה של מידע ותוכן שרלוונטי לחיילים ולבני המשפחות שלהם. היום אנחנו עוסקים בכל מה שחייל צריך לדעת כשהוא רוצה לעבוד בעבודה כלשהי במהלך השירות הצבאי, או שהוא צריך לעבוד, והכל כאמור במקביל לשירות הצבאי. אנחנו נדבר על החובות שלו מול המערכת הצבאית, ועל הזכויות שלו כעובד בכלל במשק הישראלי. ולפני שנתחיל, כמו תמיד, ניתן את מספרי הטלפון שלנו למקרה שיש לכם שאלות או תגובות או בקשות. אז מספרי הטלפון הם 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213. ואנחנו נפנה מיד למרואיינת הראשונה שלנו, הגברת חיה אדלר. חיה, צהריים טובים.
צהריים טובים, מאי.
חיה, אנחנו נציג אותך, נאמר ששירתת כסגן אלוף בצה"ל, בתפקידים שעניינם בעיקר זכויות ותנאי שירות של חיילים, היית מפקדת מרכז לשירות הפרט וראש ענף תנאי שירות באגף כוח האדם. וראשית, תודה שהצטרפת אלינו, אני יודעת שיש לך ימים מאוד עמוסים.
בשמחה.
ואנחנו מיד נתחיל בזה שאולי תסבירי לנו מי בעצם זכאי לעבוד במקביל לשירות הצבאי שלו. איזה סוג של חייל?
אוקיי. בגדול, המטרה של האפשרות הזאת בכלל לעבוד תוך כדי שירות, היא באה ממקום של לסייע ולהקל לחיילים. אני פשוט שומעת אותי כפול, את שומעת אותי טוב?
אני שומעת אותך מצוין, תכף הטכנאי שלנו יבדוק, הנה עכשיו להסתדר.
כמו שאמרתי, המטרה היא בעצם להקל על חיילים שנדרשים בעצם לעזור למשפחה מבחינה כלכלית או לעצמם. משם נולד הרעיון הזה שחייל יוכל לעבוד במקביל לשירות שלו.
אוקיי.
אז ככה שנקרא לזה בקריטריון היבש, זה מתבסס על צורך.
קושי כלכלי.
כן, קושי כלכלי, צורך וכולי. עם הזמן, אני יכולה להגיד לך שיש הבנה ביחידות פתוחות, שחיילים משרתים עד שעה מסוימת ויוצאים אחר כך הביתה, אז אם חייל מעוניין לעבוד, אז כן, צריך שיהיה לזה רקע כלכלי, אבל ההחלטה נתונה לשיקול המפקד.
אוקיי, זאת אומרת, מקום שאופי השירות מאפשר את זה, אז... אז זה בשיקול דעת המפקד.
המפקד יכול להחליט אם, כן, אם לאשר או לא לאשר. שוב, הקריטריון הבסיסי הוא שחייל צריך את זה.
כן.
אבל ביחידות פתוחות, בכלל, זה הטבה שהיא לשיקול מפקד.
אוקיי. טירונים נניח, שהם ממש בתחילת השירות הצבאי יכולים לעבוד, כי זה כבר מסגרת שהיא יותר קשוחה, זה התחלת השירות. יש מגבלה או שאין מגבלה?
יש מגבלה. תראה, נקודת ההנחה היא שבטירונות החייל עובר הכשרה שהיא אמורה לשמש אותו בעצם לכל השירות הצבאי, ואי אפשר לקטוע את ההכשרה כדי שיוכל לצאת לעבוד. זאת אומרת, התקופה של הטירונות בדרך כלל היא אפשר לעבוד בה.
היא פחות מאפשרת.
היא לא מאפשרת, ומתוך מטרה שהחייל לסיים את ההכשרה יחד עם הקבוצה שהוא התחיל איתה, יצא לדרך שלו, וביחידה הקבועה שלו כבר יוכל לקבל את האפשרויות האלה לעבוד, או כל סיוע כלכלי אחר, אבל בטירונות לא.
אוקיי. בואי נניח רגע שצלחנו את הטירונות.
רק דרך אגב, יש בטירונות כלים אחרים שהמפקדים יכולים לעזור כלכלית לחייל, כמובן, שזה חשוב לציין. זאת אומרת, זה לא הכלי היחיד שיש למפקדים.
כן.
בטירונות, המערכת מבינה שהוא לא יכול לעבוד, ויש אמצעים אחרים שעומדים לרשותם.
אוקיי. אז כמו שאמרתי, בואי נניח רגע אחד שצלחנו את הטירונות, והגענו ליחידה, והחייל עכשיו נדרש או רוצה לעבוד. איך הוא מתחיל את התהליך? אני יודעת שהוא פונה למש"ק התת"ש. איזה מסמכים או אישורים הוא צריך להביא? ואני שואלת את זה מכיוון שהרבה מאוד מהפניות שאני מקבלת, זה פניות שאומרות, העברתי מסמכים, אבל חסר, אבל שלחו אותי, אמרו לי, דוחים אותי בלך ושוב. אז בואי תעשי לנו סדר אחת ולתמיד, מה צריך כדי שלא יהיה דחיות.
זה מוזר, כי הבקשה הזאת יחסית היא בקשה מאוד, כאילו, לא, לא, לא יותר מדי בירוקרטית. זאת אומרת, okay. אם אמרנו שהצורך, שזה נשען על צורך, אז אנחנו צריכים, משק התת"ש בדרך כלל תבקש מהחייל, אם היא לא מכירה את הרקע שלו, אם הוא לא טופל בהטבות אחרות, אז היא תבקש ממנו אישורים שבעצם מעידים על הקושי הכלכלי בבית. זה בדרך כלל יהיה תדפיסי בנק של החייל, תדפיסי בנק של ההורים, וכל אישור אחר, אם, לא יודע, אם יש חובות או כל דבר אחר שהמשפחה רוצה לשתף כדי להראות שהמצב הוא כזה. אבל בגדול, מה שמבקשים זה אישורים כלכליים כדי להראות שבאמת המצב הוא מצדיק. עד כמה הוא מצדיק, עד כמה הוא חמור, זה כבר לשיקול המפקד, אבל אנחנו צריכים איזשהו בסיס לדון בו, שבאמת יש קושי כלכלי. הבקשה לא אמורה לקחת הרבה זמן, זאת אומרת, מרגע הזה החייל חותם על טופס, ברגע שהוא צרף את האישורים, המשקית פונה למפקד הישיר, ולאחריו למפקד בדרגת רב סרן. זאת אומרת, פעם לפני שנים זה עוד היה ברמת אלוף משנה, עד שמגיעים למפקד היחידה וכולי, היום זה עד המפקד ברמת הרב סרן, הוא בדרך כלל הרבה יותר נגיש.
זאת אומרת, הורידו את המדרגים כדי גם לצמצם את טווחי הזמנים בטיפול.
גם כדי לצמצם את הדווחי הזמנים, וגם מתוך הבנה שבגלל שזה שיקול של מפקד, שמכיר את החייל ואת אופי השירות שלו בפועל יום-יום, והתפקיד שלו וההתנהגות שלו וכולי, אז הוא הכתובת שאמורה לאשר את זה.
הוא זה שאמון על שיקול הדעת.
כן, שיקול הדעת חונה אצלו. אני אומרת, מבחינת הזמן תקן, אז יש להם 7 ימים להחתים את המפקד הראשון, ושבעה ימים נוספים להחתים את המפקד השני, אבל זה לוקח בדרך כלל הרבה פחות, כי המפקדים ביחידה, זאת אומרת, זה בדרך כלל...
זאת אומרת, מה שאת אומרת פה זה חשוב. חייל שמגיש בקשה כזאת, למעשה תוך 14 יום, על הנייר...
מיום שהוא הביא את האישורים.
מיום שהוא הביא את האישורים, על פניו צריכה להיות...
כן, צריך
להיות מענה. חשוב להגיד גם שדיברת על המסמכים ועל האישורים שצריך, אז אמרת, הם לא רבים, אבל כן חשוב שהם יהיו עדכניים.
נכון, בדרך כלל המש"קית תגיד לו להביא תדפיסים שמתייחסים ל3 חודשים האחרונים.
אוקיי.
אני כן יכולה להגיד לך שיש אנשים שנרתעים מזה, מה פתאום יחסים לחשבון בנק וכולי, או החשבון לא ישקף כזאת מצוקה גדולה וכולי. אני ממליצה לא להיכנס לזה, לשקף את המצב כמו שהוא, ובגלל שהסמכות של המפקד היא באמת לאשר לפי שיקול דעתו ולפי כל הנסיבות, אז כאילו פשוט להביא את האישורים
ונתחיל את התהליך. את נותנת פה ככה, אגב, עוד טיפ חשוב, מכיוון שזה שיקול דעת המפקד, והמפקד יודע איך החייל מתפקד, אז סביר להניח שחייל שהתפקוד שלו הוא טוב ואיכותי, אז שיקול הדעת של המפקד יש לקוות, בדיוק, יפעל לטובתו.
כי גם אם המצוקה היא לא היסטרית, אבל היא קיימת, ובאמת אפילו לפעמים כשחייל בשירות חובה, אז להורים שלו עוזר שהוא יכול לעבוד ולממן את עצמו, כשככה זה ככה מפחית, חלק מההוצאות שלו, זה מפחית מההוצאות הבית שמתמודדים עם מצב כלכלי. אז המפקד יכול לבוא לקראתו ולהשאיר את זה.
איתה יותר לסייע. תאמרי לי, חיה, יש עבודות שחייל לא יכול לעבוד בהן? יש איזה שהן מגבלות, או שכל דבר שחייל רוצה לעשות במהלך השירות הצבאי?
יש כל מיני מגבלות.
למשל?
אני יכולה להגיד לך ש... קודם כל אנחנו מדברים על זה שההיתר לעבוד הוא מעבר לשעות הפעילות, ככה שאם העבודה בעיקרה מצריכה את החייל בשעות הפעילות, אז בדרך כלל זה לא יאושר.
אוקיי.
זה בבסיס.
Okay.
מבחינת סוגים של עבודה, אז אני יודעת להגיד לך שאסור לעבוד עם נשק, ואסור לעבוד בעבודות שהן יכולות להיות בעייתיות מבחינת ביטחון מידע. זאת אומרת, אם החייל עוסק בדברים מסוימים בצבא, זאת אומרת, המפקד כשהוא דן בבקשה, הוא מסתכל גם על זה.
גם על המקום שבו החייל אמור לעבוד.
כן, לא אמרתי את זה קודם, אבל משקי תיתן לחייל אישור להחתים את המעסיק המתוכנן. זאת אומרת, כשאתה מגיש בקשה ליתר עבודה, אז המפקד כבר רואה למול עיניו מי זה המעסיק, מה מהות העבודה, מה שעות העבודה, אפילו מה השכר שהוא מתכנן לשלם לו.
זאת סוגיה מאוד חשובה, כי למעשה כשאתה כחייל מבקש היתר עבודה, אתה צריך לבוא עם מקום עבודה ספציפי שמעסיק אותך. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לעבוד כמלצר בגדול.
נכון. ההיתר הוא מאוד ספציפי, וגם אם נגיד עכשיו קיבלת היתר לשנה, עבדת בארומה, בדוגמה, לא יודעת איפה. אוקיי. ופתאום אתה מחליף מעסיק, ההיתר צריך להתחדש, אתה צריך להביא למפקד אישור מהמעסיק החדש, ושיתקפו את ההיתר הזה גם למעסיק החדש. בדיוק בגלל גם ההיבט הזה של לדעת במה החייל עובד.
אוקיי.
ושזה, שוב, יש פה גם עניין של סיווג, כמו שאמרתי, יש פה עניין של נראות גם. אתה בכל זאת חייל. יש דברים שאולי המפקד יחשוב
שלא ראוי.
לא ראוי שחיילת יעבדו בהם. יש... כל מיני סוגים מיוחדים שלפעמים פונים שקשורים לדובר צה"ל. זאת אומרת, כל מיני השתתפויות בתוכניות למיניהם, טלוויזיה או בשכר כמובן, ובמסגרת יותר עבודה החייל מבקש אישור. אז גם זה דורש איזשהו אישור של דובר צה"ל או משהו ייחודי, כי יש לזה פומביות וכו'.
זאת אומרת,
יש כל מיני שיקולים חריגים.
זאת אומרת, הטיפ שלנו לחיילים זה אל תבואו קודם כל עם מסמכים לא עדכניים, ובית, תבואו עם מקום עבודה קונקרטי שאליו אתם מבקשים את הבקשה, כי אחרת נכון. זה יתארך עוד מעבר למועדים שדיברנו עליהם.
כן, לא רק שזה יתארך, אי אפשר לאשר יותר עבודה כללית, לך תעבוד איפה שאתה רוצה. Mm-hmm. זה ספציפי למקום עבודה, אחרי שבדקנו את שעות הפעילות, את אופי העבודה
כן.
וכו'.
אוקיי. חייל יכול לעבוד גם כעצמאי? דיברנו על זה שהמעסיק צריך לחתום. מה קורה נכון. אם הוא עצמאי? יש אפשרות כזאת?
יש בפקודה אפשרות כזאת, היא חריגה. במקרה הזה מי שדן בה זה לא המפקד, זה גורם המרכזי בצבא, שזה מרכז השירות לפרט או הנפתש. הם מסתכלים על זה, למה, זאת אומרת, למה יש פה הכרח של עסק עצמאי, מתי העסק הזה קם, מה מהותו, מה קורה איתו, הוא יצטרך להשיג אישורים על אותו עסק. זאת אומרת, אם זה עסק קיים כבר, לפעמים חריג מאוד, אבל קורה שחייל מגיע כשכבר יש עסק על שמו, מגיע לשירות.
כן,
וקורה שהוא רוצה להקים עסק.
יכול להיות שיש כבר בסוגיות של הייטק וכל מיני סטארט-אפים, אז זה יכול לקרות.
זה קיים, זה אפשרי, אבל זה פשוט בנועל שלו, זה קצת יותר מורכב, זה הולך, זה נידון כבקשה חריגה, כי גדול.
עכשיו, חייל שרוצה לעבוד אצל כמה מעסיקים, פשוט זאת שאלה שאנחנו נדון בה גם בהמשך, בהיבטים של דיני עבודה, אז הוא פשוט מחתים את כל המעסיקים, זאת אומרת, זה אותו נועל, אבל פשוט מספר תפסים או בדרך שונה.
זה יכול לקרות הרבה, זאת אומרת, יכול להיות שיש לו שתי משמרות במקום מסוים, ושתי משמרות במקום אחר, ושתיהן מרכיבות לו את השבוע ואת היכולת לעבוד, המפקד צריך לראות פשוט אישור מעסיק משני המקומות, ואז לא צריכה להיות בעיה אם זה עומד בכל הכלל.
עכשיו, חשוב להבין שהמפקד מסתכל בדיוק על הקריטריונים שדיברת עליהם, זאת אומרת, מהי העבודה. הוא לא בודק אם זה שכר הולם או לא הולם, אם משלמים עליו את כל הזכויות, זאת אומרת, המפקד לא אחראי על ההיבטים. אז חשוב. המפקד מסתכל על ההיבטים הצבאיים שלו, היבטים שתכף נדבר עליהם עם עורך הדין ליזה דימרי שנמצאת איתנו, זה לא היבטים שהמפקד מסתכל עליהם, כן. עכשיו, רק עוד כדי להבין את התהליך, תהליך של עבודה שהיא עבודה, נקרא לזה יומיומית, או לא יודעת, פעם בסופי שבוע, זה אותו תהליך שעובר, למשל, חייל שצריך חופשה מיוחדת כדי לעבוד, או שזה תהליך שונה?
לא, שני דברים שונים.
אוקיי.
בשני המקרים, החייל צריך להראות מי המעסיק, וכמו שדיברנו, להראות ספציפית פרטים על העבודה שהוא מתכנן. ביתר עבודה, אנחנו מדברים על עבודה מעבר לשעות הפעילות.
אוקיי.
זאת אומרת, זה בדרך כלל בסופי שבוע ובערבים.
אוקיי.
אבל בחופשה מיוחדת, המטרה היא שהוא יעבוד גם בבוקר. זאת אומרת, הוא יוצא לחופשה מפעילות הצבא במטרה לעבוד, ואז גם השעות שונות. אנחנו רוצים לראות שבאמת המעסיק מוכן להעסיק אותו סתם. לדוגמה, מיום ראשון עד יום חמישי, משמונה בבוקר עד שבע בערב, לא יודע. זאת אומרת, שהוא מקבל את הזמן של השירות לצורך החופשה, אז שהיא באמת ממומשת לעבודה ולאיזה עבודה.
אוקיי.
וההיתר הוא פשוט בפרוצדורה נפרדת.
אוקיי, זה שני דברים שונים.
יש גם
סוגיות של ביטוח וכולי. אז זה שני דברים שונים. זאת אומרת, היתר עבודה רגיל נקרא לו, הוא שונה מהיתר עבודה לצורך...
הוא מעבר לשעות הפעילות. יכול להיות מצב שיש לך היתר עבודה קבוע אצל מעסיק מסוים, ו... הגעת איתו לסיכום שבשבועיים הקרובים אתה יכול לבוא לחופשה מיוחדת ולעבוד אצלו כל היום ולא רק בערב. גם אז תצטרך להחתים את אותו מעסיק, אבל על התנאי עבודה של החופשה המיוחדת, בשעות העבודה והשכר וכולי.
הבנתי.
זה שני דברים שונים.
הכללים שדיברנו עליהם לגבי היתרים חלים גם על מתנדבים? זאת אומרת, המבחן הוא האם אני מקבלת כסף או שהמבחן הוא שונה בהסתכלות של הצבא?
מתנדבים, יש תראי עבודה להתנדבות, זאת אומרת, המבחן הוא לא השכר, זאת אומרת, יש מצבים למשל שמישהו רוצה להתנדב במדה או בארגון כלשהו שאין על זה שכר, אבל הוא דורש ממנו נוכחות ועשייה והוא מתפקד שם.
כן.
אז ניתן לאשר את זה, זה פשוט אותה פרוצדורה, צריך להחתים ולהעביר את זה גם פה למרכז לשירות הפרט, שזה אישור מיוחד.
זאת אומרת... אם אנחנו מדברים עכשיו לקהל החיילים, שלא תחשבו שהעובדה שאתם עושים משהו ללא תשלום לא מצריכה אישור.
נכון. זה מצריך אישור. בגלל, שוב, יש פה, אנחנו חיילים. זאת אומרת, ברגע שאתה חייל, אתה חייל, ואם אתה עושה עכשיו משהו אחר, גם אם הוא בהתנדבות, אז חשוב שיהיה לזה אישור, וש...
כן, יש גם...
יהיה לזה תוקף.
יש גם היבטים של ביטוחים וכולי.
נכון, נכון.
ולכן צריך לדעת
ולהתיר. בוודאי במקומות כאלה שהם... יוצא לשטח וכו'. אז הדברים האלה צריכים להיבדק נקודתית. ואני יכולה להגיד שיש, זאת אומרת, זה מאושר, אבל
כן.
זה נבדק כמו שצריך, ואם אין משהו חריג ליוצא דופן, אז...
אז זה בדרך כלל מאושר. זה בדרך
כלל בסדר. המופעות למיניהם וכו'. שוב, הצבא בודק את כל זה. מה זה הגוף שאתה מתנדב בו? מה מהות העבודה? מה זה דורש ממך מבחינת שעות? מה זה דורש ממך מבחינת... הייצוגיות שלך, זאת אומרת, שאתה חייל ואתה עושה את העבודה ה-X הזאת, אם זה מסותר באיזושהי צורה, כל הדברים האלה נבדקים.
אוקיי. חיה, לפני שנסיים, נשאל אותך אם יש עוד איזשהם סוגיות או נקודות שככה היית שמחה להדגיש לפני שאנחנו מסיימים את השיחה איתך ומודים לך.
אני תמיד מדגישה בכל סיטואציה לחיילים פשוט לשתף פעולה. זאת אומרת, לדעת שיש למפקדים כלים, לאו דווקא יותר עבודה. יותר עבודה זה אחד הכלים. יש המון כלים שמפקד יכול...
למשל.
יש מענקים, יש בקשות לסיוע כלכלי, כתבים, כל מיני דברים שנוספים השנים, שמתוך הבנה של חיילים בתנאי שירות מסוימים, לא יכולים לעזור כשבבית יש קושי. או חיילים בודדים, או כל מי שזקוק לסיוע כלכלי, שיצא מנקודת הנחה שהצבא שם מערכת של כלים בשביל לעזור, אז שיפנה וישאל, ונקרא לזה במרכאות, ויציק. בסדר? ישאל ויבדוק, ופשוט ישאל וגם ישתף פעולה. זאת אומרת,
כן,
זה,
אומר...
זה לא חוכמה לבוא ולהגיד אני צריך, אבל אחרי זה לא להביא את האישור, או לא להתייחס לזה. שתף פעולה.
שתף פעולה ותדע שאפשר גם לעזור בכל
כן,
מיני
כן,
דרכים.
כן, כן, בדיוק. הצבא היה כתב. בשנים האחרונות מאוד יצירתי בקטע הזה, וגם... הוסיף כלים, זאת אומרת, התקציב הוא לא רק, עשו איתו כל מיני דברים בשביל שאפשר יהיה לקנות מזון, לקבל תוספת לשכר, לא, זה לא לשכר, מענקים וכו'.
כן.
יש המון כלים.
אז זאת אומרת, אז... יש מגוון כלים, רק תשתמשו בהם
נכון.
בחוכמה. חיה, תודה רבה, והמשך בבקשה. יום טוב.
שמחה, יום טוב.
אנחנו נשמע עכשיו את השיר של אריק איינשטיין, 3-4 לעבודה.
ואני חושב שבימים טרופים אלה, אנחנו חייבים להפסיק את המרנק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר ורבותה, עבדה. הבוקר בא הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז שלוש ארבע, ולעבודה. הערב בא, הערב בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מי אתה? אז שלוש ארבע, ולמנוחה.
אז 3-4 לעבודה, ואנחנו עם עורכת דין ליזה דמרי, שעוסקת בתחום דיני עבודה. צהריים טובים.
צהריים נפלאים.
אז ליזה, תודה שהגעת אלינו לאולפן, ואת מארחת לי פה חברה.
שמחה גדולה.
ומבין שלל התחומים שאת עוסקת בהם, בחרנו לדבר היום על התחום של דיני עבודה, בהתמקצעות על חיילים שעובדים במהלך השירות. ושמענו מחיה פה את כל מסכת האיסורים שהחייל עובר בצבא, והוא צריך אישור כזה, והוא צריך אישור אחר, והוא צריך להסביר למה הוא רוצה לעבוד, ואז הוא מגיע למעסיק, והוא כבר קיבל את האישור, ואז נשאלת השאלה, מה הזכויות שלו מול המעסיק? כי הוא בעצם ילד בן 18 או 19, שמעולם לא עבד כנראה, ואין לו כל כך מושג מה הזכויות שלו, ואף אחד בצבא, מן הסתם, כמו שהדגשתי קודם, לא בודק את ההיבטים האלה. אז בואי תעשי לנו קצת סדר. מה מגיע לו, מה לא?
אז בואו נעשה סדר. קודם כל, סביר להניח שחייל שהגיע למצב שבו הוא מקבל אישור לעבוד גם מחוץ לשעות השירות שלו, זה כנראה חייל שגם היה לפני. לא אומר שהוא מכיר את הזכויות שלו, אני יכולה לומר לך שגם אנשים שנמצאים במקום עבודה 20 שנה לא מכירים את הזכויות שלו.
זה גם נכון.
חיילים בסופו של דבר, ברגע שהם התחילו לעבוד אצל מעסיק פרטי, הם עובדים מן המניין. היינו כל מה שחל על עובד רגיל צריך וראוי שיחול גם עליהם. לצורך העניין, אם ניקח את... את עניין צבירת הזכויות בהתאם לוותק, אוקיי? תמיד מדברים על זה, תמיד יש גם שאלות. אני התחלתי לעבוד, וזה קרה לי לא מעט. התחלתי לעבוד בגיל 18 אצל מעסיק. עבדתי כל השירות הצבאי שלי. אני רוצה לדעת, אני עכשיו פוטרתי, ואני רוצה לדעת ממתי מגיע לי הפיצוי הפיטורים שלי. ואז צריך לבחון באמת מהיום שהוא התחיל לעבוד אצל המעסיק.
זאת אומרת שבעצם הזכות שלו היא מהיום שהוא התחיל לעבוד אצל המעסיק?
לחלוטין. מהיום שהוא התחיל לעבוד הוא צריך להיות ככל אחד מהעובדים באותו המקום. לשון החוק אומרת באותו מפעל. לאו דווקא מפעל, גם חנות היא מפעל לצורך העניין בהתאם... לבדיקה המשפטית.
אוקיי. מה מבחינת סוגיות של... איזה ביטוחים צריך לשלם עליו? ביטוח בריאות, ביטוח לאומי, מס הכנסה?
אוקיי. כך. חייל שהתחיל לעבוד אצל מעסיק, כמו שאמרתי, הוא עובד ככל העובדים. את כל הביטוחים הוא צריך להיות זכאי להפרשות, מלבד ביטוח הבריאות. מכיוון שחייל הוא מחוסה מבחינת הבריאות שלו בשירות הצבאי שלו, 24/7, אין צורך לשלם לקופת החולים. זה בעצם הרי תשלום לקופת החולים, מה שפעם היינו משלמים לבד, היום משולם דרך תלוש השכר שלנו. אבל ביטוח לאומי, לדוגמה, צריך להפריש. ביטוח לאומי, יש לו פרק שלם של זכויות עובדים, שכירים, כחיילים. אז צריך להפריש.
אז צריך לשלם.
בוודאי, בוודאי. צריך לשלם גם
מס הכנסה.
בסופו של דבר, מס הכנסה כן, יש נקודות זכות. יש נקודות זכות כאלו ואחרות. אם אני לא טועה, זה 2.5 נקודות זכות לכל חייל שעובד בשירות סדיר.
אוקיי. אז צריך לשלם, רק השאלה היא כמה.
נכון.
ובכל מקרה, החייל שעובד צריך לוודא שמשלמים עליו.
נכון.
גם ביטוח לאומי, נכון. וגם מס הכנסה. ביטוח בריאות, את אומרת, פטורי מזה.
פטורי, לעת רק עתה. מזה.
אוקיי. Okay. יש עוד זכויות שככה חייל כדאי שיהיה
בוודאי,
מודע להן?
בוודאי, בוודאי. חייל, קודם כל, בואי נשים אותו ונגדיר אותו כעובד, אוקיי?
אוקיי.
חייל סלש עובד, מבחינתי זה אותו דבר. זה אומר שברגע שיש לו אישור, והמעסיק לכאורה עובד על פי החוק ומקבל את האישור לידיו, תוך 30 ימים מיום תחילת העסקתו, הוא צריך להיות חתום על הסכם עבודה או הודעה על תנאי העסקה. כך זה נקרא.
אוקיי.
באותה הודעה, כמובן, שיש גם את פירוט כל התנאים.
זאת אומרת, צריך להיות מסמך כתוב... לגבי הסכם העבודה, לגבי התנאים.
לחלוטין.
גם אם אתה עובד רק כמלצר במרכאות.
נכון. אגב, מלצרים היום יש להם המון זכויות. בואי. אני לא מכירה מקצוע שבו אין היום, בצורך העניין, היגון חוקתי לגבי הזכויות של אותו עובד. אז כן, שכר וחלילה וחס לא פחות משכר בסיס. ששכר, סליחה, נקרא לזה שכר מינימום,
okay.
שנכון להיום הוא 29 שקלים ו-12 אגורות, אז 29 שקלים ו-12 אגורות גם לחייל.
אוקיי. אז זה דברים שכדאי לדעת. מה לגבי קופת פנסיה שיש...
אז כאן קמה השאלה. הרי אתה אומר, אם הוא עובד ככל העובדים, אם יש לו קרן פנסיה פעילה, מה שלא קורה לחיילים, אז צריך להפריש אחרי 3 חודשים רטרואקטיבית.
ואם אין לו?
ואם אין לו, אם אתה עובד רגיל ולא חייל, אחרי 5 שנים פותחים לך קרן פנסיה.
צריך לפתוח לך.
נכון. חיילים, מכיוון שהם מתחת לגיל חובה להפרשות קרן פנסיה, המעסיק בעצם לא חוטא כשהוא לא מפריש ולא פותח קרן פנסיה, אם החייל לא הגיע לגיל 21.
זאת אומרת שאם יש לי חייל שבמקרה עבר את 21, אז צריך לפתוח.
אוטומטי, חובה.
אוקיי. אבל אם הוא עדיין לא עבר את גיל 21, אז...
צו ההרחבה בעניין הפנסיה הוא מאוד מאוד ברור. החל מגיל 21.
מגיל 21. אוקיי. אז זה גם משהו, חיילים שמעל גיל 21, צריכים לשים לב גם לנושא הזה.
נכון.
מה קורה כשהחייל משתחרר, עבד במהלך השירות או לא עבד במהלך השירות, מה הזכויות שלו כחייל משוחרר? יש לו איזושהי הטבה במס הכנסה, בהקלות, דברים מהסוג הזה?
כן.
שכדאי להכיר?
כן, כן, כן. קודם כל, לחייל משוחרר, כמו שאני לא יודעת אם יודעים או לא יודעים, אני בספק אם יש חייל שלא מכיר, אבל יש עבודה מועדפת.
ברור.
מה שחיילים לא מכירים, זה העובדה שלעבודה מועדפת ולמענק שמצורף אליה, יש כל מיני תנאים נלווים בביטוח לאומי, למשל.
למשל?
למשל, אם חייל משוחרר, סיים את השירות שלו, והוא חרוץ, והוא רוצה עכשיו את המענק שלו, בשנה הראשונה שלו לשחרור. לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן העבודה הנדרשת.
אוקיי.
כללים של ביטוח לאומי.
זאת אומרת...
הוא עבר את השנה, זכאי לדמי אבטלה.
זאת אומרת, ההמלצה שלך...
שב בבית, אל תעבוד את ה...
היא קודם כל...
נכון.
תיקח את הימים האלה של דמי אבטלה שמגיעים.
נכון. תמצה את הזכויות שלך בביטוח לאומי. אם כבר נותנים, אז תיקח. זה לא, את יודעת, להגיל פינות.
לא, אין פה הונאה, אין פה שום דבר.
לא, ברור שלא. אבל ביטוח לאומי אומר לך, חד וחלק, קח קודם את מה שמגיע לך, ואחר כך תעבוד את העבודה הנדרשת, תקבל גם את המענק. אין שום בעיה עם זה. גם בביטוח לאומי מס הכנסה, 32 חודשים ראשונים למי שסיים שירות סדיר, יש נקודות זכות. גם כן. את אותם נקודות זכות, לעניות דעתי, זה טבלה שמשתנה מפעם לפעם.
אוקיי.
אפשר לבדוק את זה באתר של מס הכנסה, אבל שוב, נקודות זכות שבהם אתה משלם פחות מס הכנסה מאדם רגיל. וצריך גם לזכור, אולי היום בתקופת ההייטק, יש חיילים משוחררים שברגע שהם משתחררים, הם מקבלים מעל שכר מינימום, והשכר שלהם באמת חייב במס. אבל כשאנחנו מדברים על חייל שאין לו השכלה קודמת, ועובד בעבודות שהן באמת בשכר מינימום ולא יותר מזה, סביר להניח שגם ככה הוא לא משלם מס הכנסה. אבל אם וברגע שהוא צריך לעשות תאום מס, או מגיע לו לשלם מס הכנסה, שידע שיש לו את נקודות הזכות האלה.
אז את אומרת, קודם כל יש לנו תקופה מאוד מצומצמת יחסית, 32 חודש של פטור, שכדאי לדעת אם אנחנו מתכננים עבודה, אז אולי כדאי לנסות ולהקדים אותה כדי ליפול במרכאות בתקופת הפטור.
זה לא בדיוק פטור, זה נקודות זכות.
נקודות זכות, סליחה. אז גם את זה כדאי לדעת כדי לתכנן.
נכון.
הכל, את מדברת פה על תכנון חכם של מה קורה בצעדים הראשונים אחרי השחרור, כדי למצות את הזכויות שלך.
בדיוק. מצפים ממך כשאתה משתחרר להיות כבר בוגר
אדם
החיים.
אדם בוגר, כן? כן. כן, יש כאלה שזה לא קורה להם בשום שלב, אבל... בסדר. בואי נדבר רגע אחד על מה קורה כשהמעסיק הוא לא מעסיק הגון. קופחו זכויות שלו, יש לו בעיה לחייל, יש קושי. אז בדרך כלל, אמרת שהוא כמו כל עובד רגיל, הוא אמור לפנות לבית הדין לעבודה.
לגמרי, כן.
עכשיו, נשאלת השאלה, חייל שגם נדרש לעבוד, אז כנראה שהמצב הכלכלי לא מן המצוינים בבית. יש איזושהי דרך לפנות עצמאית, יש איזושהי דרך פשוטה, לא יודעת, במילוי תפסים, כי לקחת עורך דין הרבה פעמים על שכר שהוא, כמו שאמרת, אפילו לא מגיע למינימום שמשלמים עליו מס, לפעמים זה לא משתלם, זה לא, גם אני מניחה שאף עורך דין לא ירצה לעסוק בזה.
אז בואי נעשה הפרדה. א', תמיד יהיה מי שיהיה מוכן לקחת כאלה תיקים, גם תיקים בערכים מאוד מאוד נמוכים, יהיה מי שיהיה מוכן לקחת אותם.
אוקיי.
אני אישית מייעצת לחיילים כאלה. אל תעשו את זה עם עורך דין, זה באמת לא משתלם.
אוקיי, אז מה כן?
מה כן? קודם כל, בבית הדין האזורי, באזור המגורים, זאת אומרת, מכיוון שבית הדין הוא מקבילה מבחינת הסמכויות של בית משפט מחוזי, הוא נמצא בעצם במחוז ספציפי. עכשיו, אם אני צריכה למנות את המחוזות, חיפה זה מחוז חיפה, מחוזי חיפה, מחוזי נצרת, מחוזי באר שבע, מחוזי ירושלים, ומחוזי מרכז ותל אביב. אוקיי? יש מחוז מרכז ויש מחוז תל אביב. זה המחוזות. צריך לגשת לאותו בית הדין.
בית הדין לעבודה מחוזי שדיברנו עליו.
האזורי לעבודה, בוודאי שקרוב לאזור מגוריו. יש שם בדרך כלל מתנדבים שיכולים לסייע. הן בליקוט הבעיות המשפטיות והמחדלים שנגרמו על ידי המעסיק, והן במילוי הטפסים עצמם. למזכירות בית הדין לעבודה יש טפסים. טפסים כמעט לכל תביעה שאת יכולה לחשוב עליה. מקופת הגמל ועד למעסיק שלא שילם שכר. אני כן מציעה לחיילים שכן עובדים ומקשיבים לנו כרגע זה, תהיו מוכנים.
מה זה אומר להיות מוכנים?
זה אומר, התחלת לעבוד, תגבה. תתכתב עם המעסיק שלך. אין לך הסכם עבודה.
תבקש תלושי שכר.
כן, אין לך הסכם עבודה, תדרוש הסכם עבודה. גם אם הוא לא נותן לך, גם אם זה מאוד חשוב לך מקום העבודה ואתה רוצה להיות במקום העבודה הזה, תביע את
הרצון הבסיסי.
בדיוק. לא מעביר לך משכורת, תגבה גם את זה.
זאת אומרת, תשלח וואטסאפ, תשלח סמס, תבקש.
בדיוק. בזמנים של היום מאוד קל לגבות את עצמך. אז תגבה, תגבה את הכל.
ותבוא, כשאתה מגיע לבית הדין לעבודה, אפילו למלא את הטפסים, אז תבוא עם תלושי השכר, תבוא עם אותם פלטים של וואטסאפ, כמו שאמרת, היום זה מאוד קל.
נכון.
ותדע שיש שם מתנדבים בכל בית דין כזה, שיכולים לעזור במילוי הטפסים. אני אומר כאן עוד מילה, יש עמותה שמסייעת לחיילים, שמה עמותת נדן, שעוסקת גם בתחום דיני העבודה, וגם הם יכולים לעזור, אבל השיטה שדיברת עליה, של פשוט להגיע לכל בית דין לעבודה, ולמלא את הטפסים בהכוונה שם, זה שיטה מצוינת. מה שעוד רציתי לשאול אותך, וככה התחלנו לדבר עליו קודם, זה באמת חייל שעובד בכמה מקומות עבודה. אז עובד שעובד בכמה מקומות עבודה, צריך לעשות תאומס, וזה כבר משהו שהוא יותר מורכב. אותם כללים חלים לגבי חייל?
לגמרי. וזה לא כזה מורכב. גם שם. זה נשמע כמו משהו מאוד מאוד מורכב וקשה למילוי. אבל בסופו של דבר, גם מס הכנסה היום הוא מאוד מאוד נגיש. יש דברים שאפשר לעשות דרך האינטרנט. חיילים בדרך כלל פחות מאותגרים טכנולוגית כמוני. אז כן. אין להם בעיה. ואפשר גם לגשת לפקיד השומה בעיר שאתה גר בה.
לגשת למס הכנסה. זה כן, מפחיד.
זה מס הכנסה. זה לא כזה מפחיד. הם לא כאלה מפחידים. ופשוט לעשות תאומס.
לעשות תאומס.
כן. הבנתי. וכמו כל אזרח, הוא צריך לעשות תאומס, ואם הוא לא עבר את מדרגת המס, הוא לא ישלם מס.
מצוין. אז כשהגענו לדבר על מס הכנסה, צריך לנוח רגע. אז אנחנו נשמע את לירן דנינו, אם יש ימים, ואז נמשיך.
בכיף.
ימים את מבינה אני מתעסק ממחשבה קטנה שאת לא תהיה פה יותר זאת תמיד אותה מנגינה בלעדייך היא נשמע קצת שונה וזה שורט זה שורט לי בנשמה רק היית ברגעים שנשברתי כמו ילד לפעמים וזה לא עבר, זה שרף כל כך בפנים תמיד אמרת רק לשחרר שזה יעזור אם אמין, אני עכשיו פצוע וזה לא עובר לא, לא זה לא הזמן שירפא לי את הלב זה גם לא החלום שאולי תבואי לבקר אני כבר לא יכול יותר זה גם לחלום שאולי תבואי לבקר
אני כבר לא יכול יותר. יש ימים את מבינה, מתגברת בי הבנה, שזה לא יעזור לי את בינינו. איך בסוף נית שונה, לא אותה ילדה תמימה, כמו שהיית עוד שרק יקלו. רק היית ברגעים שנשברתי כמו ילד לפעמים, וזה לא עבר, זה שרף כל כך בפנים. תמיד עמדת רק לשחרר, שזה יעזור אם אמין. אני עכשיו פצוע וזה לא עובר, לא לא, זה לא הזמן שיאבד לי את הלב, גם לא החלום שאולי תבואי לבקר. אני כבר לא יכול יותר, לא לא, זה לא הזמן שיאבד לי את הלב, זה גם לא החלום שאולי תבואי לבקר. אני כבר לא יכול יותר. מגעים שנשברתי כמו ילד לפעמים, וזה לא עבר, זה שרף כל כך בפנים. תמיד אמרת רק לשחרר, שזה יחזור אם אמין. אני עכשיו פצוע וזה לא ולא, לא זה לא הזמן שיפה לי את הלב, זה גם לא החלום שאולי תבואי לבקר. לא, זה לא הזמן שיפה לי את הלב, זה גם לא החלום שאולי תבואי לבקר. אני כבר לא יכול יותר.
אז אנחנו שמענו את לירן דנינו עם יש ימים, ואנחנו נחזור לעורך הדין ליזה דמרי. דיברנו על מס הכנסה קודם, שזה צרה אחת. בוא נדבר על צרה אחרת, שהיא חס וחלילה פציעה. אז חייל יכול להיפצע, כמו שכל עובד יכול להיפצע במהלך העבודה. ואז נשאלת השאלה, איפה הוא מקבל טיפול? הרבה פעמים צריך טיפול מיידי, שזה אמבולנס, חס וחלילה, ולפעמים צריך איזשהו משהו כזה, שהוא ongoing, זה בצבא, זה בדרך המעסיק, איך זה עובד?
את מדברת על, אני חושבת ששומעים אותי.
שומעים.
את מדברת על תאונות עבודה בעצם.
נכון.
אוקיי. אז תאונת עבודה, ככל תאונת עבודה. זה לא משנה איפה טיפלו. כשאדם נפגע בתאונת עבודה, והוא לצורך העניין עכשיו זכאי לימי מחלה מטעם העבודה, המעסיק צריך לשלם את זה. לרוב, אם תדברי על עובדים רגילים, ביטוח לאומי צריך לשאת בתשלומים האלה. לא קורה הרבה, אני לא מכירה הרבה חיילים שמגישים טופס 250 ב' לביטוח לאומי.
שמה זה הטופס הזה?
זה טופס תאונת עבודה.
אוקיי.
אוקיי. אז לא, אני לא מכירה הרבה חיילים שעושים את זה, אבל הם יכולים. הם יכולים פשוט להגיש, והמעסיק צריך, מכיוון שהוא משלם ביטוח לאומי, והוא עובד כמו כל העובדים, הוא צריך להיות מפוצה. זה נקרא אובדן כושר עבודה זמני, עקב תאונת עבודה.
זאת אומרת, חליל, החייל, בואי ניקח את הדוגמה הקלאסית של חייל עכשיו, שלא יודעת מה, הוא עובד כמלצר, נשפחו עליו מים רותחים, לא עלינו, ועכשיו יש קביעה, והוא חבוש, ולא יודעת, לא יכול לנסוע, לא יכול להתלבש, לא יודעת מה. אז הוא יכול לקבל מעבר לימי המחלה בצבא,
נכון.
הוא גם יכול לקבל כסף מהמעסיק.
תעשי הפרדה. מה שהוא זכאי בצבא, זכותו לקבל. את מדברת על גימלים ובטים.
נכון.
שלא מהצבא. לא קשור.
אבל הוא גם יכול לקבל כסף, כי נכון. גימלים זה לא כסף.
כסף הוא יכול לקבל, בוודאי. כסף הוא יכול לקבל מהמעסיק וביטוח לאומי בהתאם. אני אומר לך יותר מזה, אם אנחנו חושבים על זה קצת יותר קדימה. מה בעצם עושה החייל הזה כשהוא נשארה לו איזושהי נכות. אז לא הצבא הוא זה שיפצה אותו, צריך לעשות פה הפרדה מאוד ברורה. נפצע אצל המעסיק, תאונת עבודה, למעסיק צריך להיות ביטוח על עובדים, חייב להיות לו, ואם אין לו אפשר לתבוע אותו בתביעה אזרחית רגילה נזיקית, ומעבר לזה, המעסיק אמור לחתום על אותו טופס שדיברתי איתך עליו, הטופס 250ב, אז כן, אז הוא צריך לחתום ולאשר שזו תאונת עבודה. ואחר כך הוא תובע את הפיצויים שלו על נכות לצורך העניין, לא עלינו, מביטוח לאומי.
כן.
מביטוח לאומי.
זאת נקודה חשובה, אני לא בטוחה שהרבה חיילים מכירים. מה לגבי פיצויי פיטורים? בואו נדבר רגע אחד על חייל שמתפטר כדי להתגייס. אז אם הוא מפסיק את העבודה, הוא נדרש להפסיק את העבודה כדי להתגייס, מגיעים לו פיצויי פיטורים.
בוודאי, חד משמעית.
ולגבי הזכות באופן כללי לפיצויי פיטורים, חייל שמתפטר, למעשה, כמו שאמרת, דינו כדין כל עובד, מגיעים לו פיצויים.
אז אני אעשה לך סדר פה, אוקיי?
אוקיי.
זכאות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, זה נקרא בשפה המקצועית התפטרות מזכה. בסדר? אוקיי. אז התפטרות מזכה במקרה שבו אתה מתגייס לכוחות הביטחון, או כוחות הביטחון זה גם צה"ל וגם המשטרה, אוקיי? וגם אוקיי. אגב, אתה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים. אין בכלל סיי בעניין הזה למעסיק. עובד, לצורך העניין, חייל, שעבד ולא קיבל את פיצויי הפיטורים שלו, שיתבע. מגיע לו. חד משמעית מגיע לו. עכשיו, גם פה זה קצת מורכב, כי נאמר שזה חייל שלצורך העניין לא יודעת, למד ועבד, התגייס מעל גיל 21. מגיע לו עכשיו גם הפרשות לקרן פנסיה, נכון? אמרנו.
נכון.
בתוך קרן הפנסיה, נכון להיום, יש שני רכיבים. רכיבי גמל, גמל זה הפנסיה שאנחנו מכירים, ופיצויים. ביחד המעסיק אמור להפריש אחוז מסוים מהשכר ברוטו של אותו עובד, בכל חודש, רכיב גמל ורכיב פיצויים. אז גם פה יש כמה פתרונות. א', אם החייל, שהוא סלש מועסק, שכיר, חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
שמה זה אומר?
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אומר את הדבר הבא. אני הייתי מגדירה אותו כסעיף win-win.
אוקיי.
הוא טוב למעסיק, הוא טוב לעובד. כמה פעמים בחיים שלך שמעת על אנשים שאומרים לך, אני כל כך רוצה להתפטר, אבל אני לא אקבל פיצויים.
נכון.
אז אתה סובל במקום העבודה שלך. נכון. לא צריך להיות. הסעיף הזה בא בסופו של דבר לפתור את הסיטואציות האלה.
שמה אומר?
הסיטואציות האלה שבהם לפעמים העובד מרגיש חנוק במקום העבודה שלו. לא קשור למעסיק. המעסיק בסדר. הוא כתמול שלשום. העובד השתנה. זה לא אתה, זה אני.
אוקיי.
once אתה חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אתה רק מודיע למעסיק שלך שאתה מתפטר, אתה זכאי לפיצויי הפיטורים. מאיפה? מקופת הגמל בלבד. רק מה שצבור בה.
אוקיי.
למה זה win-win גם למעסיק? כי המעסיק לא צריך להשלים את פיצויי הפיטורים ברגע שפיטר את העובד.
אוקיי? אוקיי.
אם פעם המעסיק, צורך העניין, אם אתה לא חתום על סעיף 14,
וזה אתה יכול חייל, לדעת בהסכם שלך.
כן,
אוקיי.
ואתה חייל, והמעסיק שלך פיטר אותך, הוא צריך לשלם לך פיצויי פיטורים מלאים, שזה אומר מה שצבור בקרן הפנסיה שלך כרכיב פיצויים, והשלמה עד לערך המלא של פיצויי הפיטורים שלך.
אוקיי.
אם אתה חתום על סעיף 14, זה לא צריך לעניין אותך. סיימת את השירות שלך, אתה כבר לא רוצה לעבוד אצלו, יותר מתאים לך עכשיו לעבוד במקום
משהו
אחר. פשוט מודיע למעסיק, אני עוזב, תשחרר לי את קופות הפנסיה שלי, קופת הגמל והפיצויים, פונה לקופת הגמל, משחרר את רכיב הפיצויים שלך. נקודה חשובה. החל מראשון לראשון 2018, כל רכיבי קרן הפנסיה, כל מה שיש בה, פיצויים וגמל, שייכים לגמל. שזה אומר,
שזה אומר,
אתה יכול להוציא אותם עדיין, אם אתה חתום על סעיף 14. קח בחשבון שברגע שהוצאת את פיצויי הפיטורים שלך, מה שנשאר לך בקרן הפנסיה כערך צבור, הוא 23% מהצבירה.
אוקיי, זה אומר שנשאר מעט מאוד.
נכון, כמו מורים. מורים למשל לא משחררים את פיצויי הפיטורים שלהם כשהם מפוטרים, יוצאים לפנסיה, יוצאים ל, את יודעת, לפרישה מוקדמת. הם לא לוקחים את פיצויי הפיטורים שלהם, וזו הסיבה.
אז אם את צריכה לסכם ככה את כל הסעיפים והכללים, חייל עכשיו שמתפטר בגלל שהוא אמור להתגייס, הוא עוד לא חייל, הוא מלשב, אמור להתגייס, למעשה את אומרת, קודם כל תבדוק את החוזה, על מה אתה חתום.
נכון. ובכל מקרה מגיע לך פיצוי פיטורים אליהם.
ובכל מקרה זה מגיע לך, ולכן אין לך בכלל בעיה.
עצה ידידותית, מי שעומד להתגייס, לא משנה בין כמה אתה. מי שעומד להתגייס ועובד בעבודה קודמת, אל תחתום על סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים, כך תקבל את כל פיצוי הפיטורים שלך.
אוקיי. אז הנה קיבלנו כבר איזשהו טיפ חשוב. דיברנו על פיטורים, דיברנו על פציעות. בואו נדבר על נסיעות. Okay. אז יש הרבה חיילים, אני רואה שואלים. המעסיק אמר לי שהוא לא צריך לשלם עליי נסיעות, כי אני חייל ואני נוסע בחינם במדים. אז למה הוא צריך לשלם עליי? נכון, לא נכון?
לא נכון, לא נכון בכלל. אני רוצה לעשות רגע סדר מעל. איך לימדו אותנו בלימודי המשפטים? יש עננה. יושבת, כן. יש עננה שיושבת על חוקי דיני עבודה. לא לחינם נקראים חוקי מגן. החוקי מגן האלה, מבחינת כל עובד במדינת ישראל, הם כמו לוחות הברית. אתה לא יכול להתנות עליהם. אתה לא יכול.
זאת אומרת, אי אפשר לוותר.
לא, כמו שלצורך העניין, תבוא אליי היום עובדת במשק הבית. חיילת, אוקיי? חיילת במשק בית. תבוא ותאמר לי, ליזה, תראי, אני מבינה שאת רוצה לשלם לי את כל הזכויות, אבל לא מתאים לי שתשלמי לי ביטוח לאומי. לא עובדת אצלי, אוקיי?
זה לא משהו שאפשר להתנות עליו.
אי אפשר להתנות עליו. אז מעסיק לא יכול להחליט מתי צו הרחבה שחל על כל המשק, בעניין נסיעות, לא חל עליו. צו הרחבה לא החריג חיילים. ולכן, ברגע שחייל עובד אצלך, אתה חייב לשלם לו לפחות לכיוון אחד, ועד התעריף המקסימלי בחוק. שאם אני לא טועה נכון להיום, הוא 21 שקלים ו-30 אגורות.
אוקיי. זאת אומרת, זה לא מעניין אותך איך החייל מגיע, אם הוא מגיע במדים או לא במדים, אתה חייב לשלם.
נכון. זה לא מעניין אותך גם אם החייל, סליחה שאני צינית, אבל גם אם החייל הוא על הדין ויש לו שטיח מעופף, זה לא מעניין. זה לא מעניין בכלל.
כי החוק במדינה קובע אחרת. נכון. ויש לך את על הדין, אז מעולה, אז תשתמש בו לדברים אחרים.
נכון.
דיברנו על ימי מחלה בשירות, על גימלים, ואמרת שאפשר לקבל תשלום על הימים האלה. עכשיו, אם אני נצברו לטובתי כעובד ימי מחלה, ואני מתפטר, אני יכול לקבל את השווי שלהם, כמו כל עובד אחר?
קודם כל, זה תלוי באיזה ענף אתה.
אוקיי.
דיני עבודה,
זה מורכב.
זה מאוד 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 מורכב, כן. אז תלוי באיזה ענף אתה עובד. יש ענפים שבהם אתה יכול לצבור ולפדות ימי מחלה.
אוקיי.
נדירים הענפים האלה, אבל יש. ברמת העיקרון, חייל יכול ככל שכיר לפדות את ימי המחלה שלו רק אם הוא באמת חולה ורק בתקופת העבודה שלו. וזה לא אם יצברו לי ימי מחלה, זה כשיצברו לי ימי מחלה, אני אוכל לנצל אותם. בהתאם כמובן למה שהחוק מקנה.
אוקיי.
אוקיי?
שזה אומר שבמהלך התקופה, כמו שדיברנו קודם, במהלך התקופה שאתה עובד, היה והיית חולה, עכשיו גם אם קיבלתי את הגימלים כגימלים ממקום השירות.
עוד פעם, לא רלוונטי.
זה לא משנה.
לא רלוונטי. לך כמעסיק אין את היכולת להחליט מתי עובד הוא
כשיר או לא כשיר לעבודה.
כשיר, בדיוק, או לצורך העניין זכאי או לא זכאי לימי המחלה. היה רופא שנתן לו את אישורי המחלה, אתה לא יכול להחליט אחרת. אתה יכול, לצורך העניין, אם יש לך ספקות, שהחייל הוא לא אמין או לצורך העניין עובד במקום אחר ומנצל אותך כדי לפדות את ימי המחלה, יש לך אפשרות אולי לפנות לרופא ולבקש פירוט מהי המחלה, אוקיי? רופא יכול לסרב, אבל שוב, אתה לא יכול לא לשלם.
יש בסודיות רפואית, לא?
יכול לסרב ויכול גם לא.
אוקיי, זה מעניין. ליזה, לפני שאנחנו מתכנסות ככה לסיום, יש עוד טיפים, דברים שלא הספקנו, לא נגענו, ותרצי לחדד, או את יודעת, טיפ הזהב שלך, מה שנקרא, עצה מליזה לחיים.
עצה מליזה. קודם כל, להיות מאוד, אני יודעת שזה מאוד קשה לומר את זה לילד בן 18, אבל תהיה מושכל. אל תגיע ממקום נמוך, זה לא נכון, אתה עובד.
תקרא קצת באינטרנט.
תקרא, זה לא בעיה. היום באמת, בעידן של היום, זו לא בעיה. אל תפחד לאבד מקום עבודה שלא מוכן לתת לך את הזכויות שלך. אל תאמין למעסיק שאומר לך, אתה כמו משפחה בשבילי. כי לילד שלו הוא לא היה עושה את זה. אז אם הוא עושה לך דברים שהוא לא מאגן אותם, לא חותם עליהם, אל תעבוד שם. פשוט אל תעבוד במקום שלא נותן לך.
מצוין. אז אנחנו, כמו שאמרתי, מתקרבים לקראת סיום, וזה הזמן להודות לאורחות שלי היום. אז תודה לעורך הדין ליזה דמרי, שהגיעה מהצפון הרחוק.
בבקשה.
ולחיה אדלר, שלמרות עיסוקיה, התפנתה כדי להסביר לנו מהם הזכויות של החייל ומהם החובות שלו כלפי הצבא. ותודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור. ואחרינו תהיה דוקטור חיננית לואיפר פלד, עם נושאים כיפיים כמו תמיד. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן באותו מקום ובאותה שעה. השבוע הבא אנחנו נתעסק באיזושהי שאלה שקצת חותרת ככה מתחת לכל הרעיון של התוכנית. האם בכלל צריך צבא העם? האם לא נכון שאולי הצבא יהיה צבא קטן של מתנדבים, צבא מקצועי, ולא כולם צריכים להתגייס, ואנחנו גם רואים שלא כולם יכולים להתגייס, ולא כולם מתאים להם, ולחלק יש קשיים. אז שבוע הבא נעסוק באיזשהו נושא שהוא ככה קצת מעבר לשירות הצבאי, בהסתכלות יותר רחבה, גם חברתית וגם מדינית. האם נכון, אולי גם כלכלית נכון, שאנחנו נעבור להיות צבא קטן של מתנדבים, ואז כל הקשיים ששמענו עליהם שצריך לפתור אותם באמצעות תש ותלושים, תלושי מגד וכל מיני סוגי עזרה שונים שהצבא נותן, אולי כל הדברים האלה ייפטרו באמצעות צבא קטן. אז עד כאן להיום. תודה שהייתם איתנו. אני הייתי עורך הדין הולי שוורץ. המשך יום מצוין.
זאת את שבשמלה כחולה לוקחת למקום אחר הרגליים כבדות בדרך לא מוכרת את עומד לא צריך לדבר אני מנסה להתאפק אפילו יותר מדי ובשעות הקטנות של הלילה את נמצאת כאן כמעט ורק הנשים I'm in